טוב, נתחיל עכשיו עם איזשהו סיפור קצר. אני, כמו שאתם רואים, אני רוצה לדבר על הגיוס, הנושא הבוער פה. זה נושא שבוער כבר שנים רבות, כן? אני זוכר לפני, צריך להיות 20 שנה, היה איזה חבר שלי, רב חרדי, ששלח אימייל לאיזשהו קבוצת של אנשים שבעצם מכריז על סיפור של חרדי בגיל 30 פלוס שניסה להתגייס וצהל אמר לו לא תודה. ואז הוא כאילו הפיץ את זה, אתם רואים, צהל לא רוצים אותנו. ואז אני שלחתי בחזרה לכל התפוצות, תראה, אתם יודעים, כאילו אנחנו יודעים שביהדות הזמן הוא תפקיד מאוד חשוב. ולנענע לולב יום למחרת אז זה לא שווה כלום, ולאכול מצה יום לפני זה נחשב אסור. אז עכשיו אתה בא שנים אחרי שזה כאילו עם כל הכוח, אז מה אתה רוצה, כן? אני קיבלתי תגובות מהקבוצה, הם קראו לי חזיר. למה? בגלל שהחזיר מבחוץ הוא נראה כשר, אבל מבפנים הוא לא כשר. אז כאילו בגלל שאני ציטטתי את הרמב״ם בכל מיני דברים, אז אבל בפנים אני לא בקנה אחד עם העמדה שלהם, אז הם קראו לי חזיר ושאלו אם אני בכלל דתי וזה. בכל מקרה לא משנה, עכשיו אני, מה שאני רוצה לעשות זה באמת להסתכל על המקורות, מקורות שאני לקטתי מכל מיני מאמרים רציניים, אלו באמת המקורות המרכזיות בדיון. עכשיו הראשון מופיע בפרשת המטות, איפה שאנחנו קוראים על שבטי ראובן וגד, כשהיהודים באים לארץ ועכשיו הם רואים שבירדן, מעבר הירדן, מה שנקרא ירדן היום, נראה להם טוב, מקום טוב. אז הם אומרים למשה, תראה, תן לנו לשבת פה ואתם יכולים לנחל את הארץ. אז הוא עונה להם איפה שזה מקווקו, ויאמרו אם מצאנו, אז כאילו זה מה שגד וראובן אומרים, ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך משה, ייתן את הארץ הזאת, זאת אומרת הירדן, לעבדך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. עכשיו המשפט הזה משתמש בעצם להכרזה עד היום הזה, גם הרב זווין שהוא קיבל פרס ישראל ב-1959 כתב מאמר ומשתמש במשפט הזה, איך זה יכול להיות שאחינו נלחמים ואתם יושבים פה. אז זה מצד אחד כאילו נשמע כמחייב את הגיוס. מצד שני, בפרשת השבוע אנחנו קוראים מקור הפוך. המקור הזה אני קיבלתי פעם, זה לפני הרבה שנים, אכלתי בשבת אצל משפחה חרדית ודנו על הנושא הזה, ואז הרב שם הוא אמר לי, אבל אנחנו כמו שבט לוי. אז מה זה אומר? פה אנחנו קוראים בפרשת השבוע, זה מתחיל ספר במדבר, כתוב פה, זה המקור השני. וידבר השם אל משה, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר מה הדין בזה. אז הוא אומר, תתחיל לספור את האנשים, ואז איפה שזה מקווקו בפסוק ג' כתוב, כל יוצאי צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם. אתה צריך לספור את האנשים על מנת להרכיב את הצבא, להילחם נגד הכנענים. ואז הוא, איפה שזה שלושה נקודות, זה בעצם 12 השבטים, הוא מונה אותם. ואחרי זה אנחנו קוראים בפסוק ממתת, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. ורשבם על המקום אומר מה הפשט, לא ילכו בצבא המלחמה אלא הפקד את הלוויים על משכן העדות. אז בעצם יש שבט שלם שהוא לא הולך לצבא, והשבט הזה יש לו תפקיד מיוחד. עכשיו הרמב״ם פה הוא בעצם מסביר לנו מה זה אומר. כל שבט לוי מוזהרים שלא ינחלו בארץ כנען, וכן הן מוזהרים שלא ייטלו חלק בביזה בשעת שכובשים. ואז בהלכה י"ב כתוב, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה אחיו? מפני שהובדה לעבוד את השם לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים. אז בעצם יש לנו שבט לוי שיש להם תפקיד מיוחד בעם, שהם צריכים להיות המורים. אנחנו צריכים להיות אור לגויים. איך אנחנו יכולים להיות אור לגויים אם אין מישהו שמלמד אותנו? השבט לוי יש להם תפקיד מיוחד, יתר העם בעצם הולך לעבודה, הולך להילחם, הולך לכל מיני דברים, אבל אנחנו חייבים איזושהי קבוצת אנשים שמרימים את הדגל של עמנו, שאנחנו עם נבחר מוסריים ומלמדים את כל העולם מוסר. אז לזה יש שבט לוי. אבל הרמב״ם ממשיך ומרחיב על הנושא, ובחלך י' ג' הוא אומר, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו בדעו להבדיל, לעמוד לפני השם, לשרתו, לעבדו, לדעת, לדעה את השם והלך ישר כמו שעשהו, שעשהו האלוהים ופרק מעל, פירק מעל צברו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם, הרי זה נתקדש קודש קודשים ויהיה השם חלקו ונחלתו לעולם ולמי עולמים. אז הוא אומר, הנה, אם יש מישהו שבאמת מרגיש שתפקידו בחיים זה ללמד, ללמוד וללמד את העם, אז הוא גם יכול להקדיש את עצמו להיות כמו לוי. וזה לא, זה לא דווקא שבט לוי, אז זה כל בן אדם, כן, שרואה את החיים שלו ככה. עכשיו, זה באמת פותח פתח ענק לכל דתי שאומר, אני אוהב את התורה, אני רוצה ללמוד וללמד, אז עזוב אותי מכל החיים. אבל רב ליכטנשטיין כתב מאמר על זה, זה כבר ב-1985, והוא אומר, אם אתם תקראו את הרמב״ם טוב טוב, כל הדבר הזה זה בעצם הופך להיות תיאורטי. למה? ולא מעשי. למה לא מעשי? בגלל שהרמב״ם כאן בעצם מציב לנו כל כך הרבה תנאים, שאנחנו מדברים על אחוז קטן של אנשים שמגיעים לזה. בואו אני אקרא לכם, הוא אומר, the Rambam sets a very high standard indeed. He presents an idealized portrait of a selfless, atemporal, almost ethereal person, one whose spirit and intelligence have led him to divest himself of all worldly concerns, and who has devoted himself, as the Rambam said, to stand before God, to serve him, to worship him, etc. At the last part of the underline, Katuv, look, to how large a segment of the Torah community does this lofty typology apply? 2%, 5%? אז הוא אומר, כן, אני מסכים עם הרמב״ם, ברור. יש אנשים שבאמת הם צריכים ללמוד וללמד את העם, אבל אחוז שמגיע לזה זה אחוז ממש קטן. אז ליתר העם הם צריכים להילחם ולהצטייד כמו כל יתר העם. עכשיו זה מצד אחד. עכשיו אנחנו נחזור לצד השני של הפטור. יש גמרא שאומרת, לא, אני לא מבדיל בין תלמידי חכמים. מי שלומד תורה, הוא לומד תורה, והוא לא הולך לצבא. בואו נראה את הגמרא הזאת. כתוב במסכת נדרים, אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו, ונשתעבדו בניו למצרים 210 שנים? אז הוא אומר, תראה, אברהם אבינו היה איש טוב, למה זה קרה שכל המשפחה שלו, כאילו כל העם שלו, נשתבד במצרים 210 שנה? אז התשובה הראשונה, מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. המפרשים פה, הר"ן אומר את זה למטה, אנגריה לתלמיד חכמים, זה אומר שהוא גייס אותם למלחמה, גייס אותם לצבא. הר"ן כותב את זה במפורש וזה דבר ידוע. ואז גם הפסוק שהוא אומר כאן להוכיח, כתוב בבראשית, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, זאת אומרת לוט, וירק את חניכיו ילידי ביתו, ושמונה עשר ושלושים או שלוש מאות, וירדוף עד דן. אז בעצם 318 אנשים אצל אברהם הוא לוקח להילחם על מנת להוציא את לוט מהשבי. אוקיי? אז רש"י אומר, מה זה המילה הזה וירק? וירק, כן? וירק. אז הוא אומר, כתרגומו, זאת אומרת, תרגום אונקלוס, בראשית הוא אומר, וזריז, שזאת אומרת שחימש אותם. ואז אם אתה, זה זריז כאילו בארמית, ורשי פה מביא שלושה פסוקים, איפה שירק או ירק, בעצם אומר להילחם ולהזדיין, כן? ואז מה שהוא אומר פה, אברהם נתן, חימש, הוא נתן נשק ל-318 איש על מנת שהם יכולים להילחם. ועל זה הגמרא אומרת, הוא מקבל עונש, וכל העם שלו מקבל עונש. הוא לא היה צריך להשתמש בתלמידי החכמים להילחם. אוקיי? זה הדבר הראשון. אבל שמואל אומר, לא, זה לא היה ככה, אלא מפני שהפריז על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר, במעידה כי הרשנה. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אני נותן לך את כל ארץ ישראל. ואז אברהם שאל אותו, איך אני יודע? ואז פה הגמרא אומרת, זה לא היה ראוי, למה אתה מפקפק בקדוש ברוך הוא? בגלל זה הוא נענש, לא בגלל העניין של התלמידי החכמים. ואחרי זה רבי יוחנן אומר, לא, בגלל שהעניין עם לוט, כשהוא נלחם עם מלך סדום בא עליו ואומר לי, תן לי רכוש וקח לך, תן לי הנפש והרכוש קח לך. ואברהם אמר, לא, אני לא רוצה, כן? לא רוצה כלום ממך. אז הגמרא פה אומרת, אז הוא פספס בעצם הזדמנות לגייר אנשים. ואז בגלל זה הוא נענש. לא משנה, בעצם יש כמה דעות, ואז אנחנו מגיעים, אם אתם תהפכו את הדף, הגמרא חוזרת לפסוק שאמרנו וירק את חניכיו ילידי ביתו. אז אם זה לא כמו שאמרנו בהתחלה, אז מה באמת הפירוש של המשפט הזה שאברהם נלחם על מנת להוציא את לוט? ואז הוא אומר פה ככה, רב אמר שהוריקן בתורה. אז עכשיו יש דיון, מה זה הוריקן מהתורה? אז הרן אומר פה, הוריקן מהתורה זרזן, זאת אומרת חימשם בתורה. הוא בעצם, הוא לא נתן להם נשק, הוא נתן להם תורה, אוקיי? ואז הוא אומר לשון אחר, הריקן מן התורה, זאת אומרת, הוא הוציא את כל התורה מהם, על מנת שהם יהיו לוחמים, אוקיי? אבל הראש אומר שהוא משהו מאוד מעניין. הראש אומר, הוריקן בתורה זרזן, חימשם, כמו שרשי אמר, פירוש המילה, בזכות התורה ובשבילה ניצחו במלחמה. אז הוא אומר, צירוף מעניין, הוא אומר, כן, אברהם לימד אותם תורה, אבל לא להוציא אותם מהמלחמה, אלא לתת להם זכות שהם ינצחו במלחמה. אז בזה שהוא לימד אותם תורה, עכשיו הם יכולים לנצח, וזה הוריקן בתורה, זה חימש אותם בתורה, אוקיי? עכשיו, עוד פירוש גם דומה, זה של השיטה המקובצת, הוא אומר פה שהוריקן בתורה, זרזן בתורה שאמר להם, הזהרו בתורה ובטחו בה. הוא אומר, זה לא כמו, זה לא איזשהו קסם שאתה לומד ועכשיו אתה מקבל זכות. אתה לומד ובזה אתה מקבל ביטחון עצמי. בזה שאתה לומד תורה אתה מבין על מה אתה נלחם. למה אתה כאן ומה אתה עושה עם זה, ואז עכשיו אתה מוכן להילחם. יש לך את המורל והמוטיבציה, וזה התורה שאברהם לימד אותה. ואחרי זה הוא אומר, ונראה לי, איפה זה? כן, ולי נראה, לפי שאמר להם מי האיש הירא, שצוותה תורה לומר בצבם, בצאתם למלחמה. אז עכשיו הוא אומר, יש איזשהו נאום, שהכהן שהוא משוח מלחמה. אם עם ישראל הולך למלחמה, אז לוקחים איזשהו כהן, לא כהן גדול, אבל לא כהן, הכהן הגדול, אלא כהן גדול, והוא משוח מלחמה, הוא הולך עם הצבא, והוא אמור לתת איזשהו נאום, לתת מוטיבציה, למה אתה הולך למלחמה. וזה, על זה השיטה המקובצת אומר שאברהם בעצם אמר אותו דבר ל-318 אנשים, וכאן אנחנו מגיעים לפרשת כי תצא. כי תצא זה בעצם הנאום. כתוב פה ככה, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, עמך, המעלך מארץ מצרים. אז קודם כל הוא נותן להם את המוטיבציה והביטחון העצמי שיש לנו בורא עולם מאחורינו. ואם אנחנו באמת נלחמים עבור משהו טוב, עבור צדק, עבור עמנו, עבור ארצנו, אז הקדוש ברוך הוא איתנו. זה הדבר הראשון שהכהן המשוח מלחמה אומר. אחרי זה, איפה שזה מודגש בפסוק ד', הוא אומר, כי השם אלוקיכם הולך עמכם ללחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. שוב פעם הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אחורינו, אל תדאגו. ואז הפסוקים באים ואומרים, אבל יש פטור, יש פטור. אם מישהו בנה בית חדש ולא חנכו, או מישהו נטע כרם ולא חיללו, או מי שאירס אישה ולא לקחה, אם כן, וגם אז בסוף הוא אומר, ומי האיש הירא ורך הלבב, אז כל ארבעת האנשים האלו הם הולכים הביתה. אנחנו לא לוקחים אותם למלחמה. אם אנשים, כן, שיש להם מה לעשות, הם טרודים, או עם האישה, או עם הבית, עם הקרם, עם משהו, או הם מפחדים בכלל, אז הם לא הולכים למלחמה. כן? אז עכשיו, הגמרא דנה בזה. כן, עכשיו אני מביא את זה. עכשיו, הגמרא דנה, מתי אנחנו שולחים אנשים הביתה ומתי לא? אז הגמרא פה מתחילה עם המשנה. המשנה אומר, במה דברים אמורים? מתי זה תקף כל הפטורים האלו? במלחמות הרשות, אבל במלחמות מצווה, הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וחלה מחופתו. יש שתי הגדרות של מלחמה. יש מלחמת מצווה ויש מלחמת רשות. ואז המשנה ממשיכה ורבי יהודה אומר, במה דברים אומרים? במלחמת מצווה ובמלחמות חובה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתו. עכשיו רבי יהודה מוסיף עוד הגדרה למלחמה. יש מלחמת מצווה, מלחמת חובה ומלחמת רשות. בעצם זה לא כל כך עקרוני, אנחנו לא הולכים לפי רבי יהודה, הוא רק רוצה להגיד שאם אתם כובשים את הארץ או נלחמים בהגנה, אז זה נקרא מלחמת חובה. מלחמת מצווה זה כמו ב-67, אם אתה הולך להילחם נגד אנשים שלא קמו עליך קודם, אז זה מלחמת מצווה, וזה בעצם זה פותר אותך מכל מצווה אחר. במלחמת מצווה אתה מתעסק במצווה, אז אתה פטור מכל המצוות האחרות. זאת אומרת, אם אתה בטנק ומפצץ את האויב, אתה לא צריך לשים תפילין. אם יש לך זמן, בסדר, אבל אתה לא חייב, אתה מתעסק במצווה והמלחמה הוא מצווה. ויש מלחמת רשות, שזה המלחמות של דוד המלך להרחיב את הגבולות, וזה בעצם האנשים שאם הם מפחדים, אם הם יש להם אישה חדשה או משהו כזה, אז הם הולכים הביתה. אוקיי? עכשיו הרמב״ם מגדיר את זה ככה, לפי ההלכה הוא הולך לפי הרבנים ולא לפי רבי יהודה. הוא אומר, יש שתי הגדרות, או מלחמת מצווה או מלחמת רשות. מה זה מלחמת מצווה? אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. ואיזו היא מלחמת מצווה? זו מלחמת שיבת עמים, זאת אומרת כיבוש הארץ, ומלחמת עמלק, שזה האנשים שמנסים להרוג אותנו כל הזמן, ועזרת ישראל מיד שר שבא עליהם. אז כל מי שבא לתקוף עם ישראל, אז זה, ואנחנו מגינים על עצמנו, זה נקרא מלחמת מצווה. וזה אומר שאין פטור, לא לחתן, לא לכלה, לא מישהו עם בית חדש, אפילו לא מי שמפחד. אין פטור. כולם הולכים למלחמה. זה מלחמת מצווה. אוקיי? עכשיו, מאוד מעניין, הקרן אורה. קרן אורה זה איזשהו פירוש שנכתב על ידי הרבי מקרלין, שהוא היה חי בליטה, בעצם ב-1784 עד 1852, אז לא היה לו מושג של מדינת ישראל. הוא דן בעניין טהור, כאילו מה זה מלחמת מצווה ומי הולך לזה. ואז הוא מצטט את הרמב״ם, אחרי זה הוא אומר את החילוק, שבעצם בגמרא הם אומרים, הם מבדילים בין עם שנלחם נגדך או עם שאתה פשוט הולך ונלחם נגדם בגלל שאתה רוצה להפחיד אותם. ואז הוא אומר פה, איפה שזה מודגש, אבל עזרת ישראל, אם כבר באו עליהם, זאת אומרת על היהודים, זה ודאי מצווה היא. אז אם אנחנו, כמו במדינת ישראל היום, כל המלחמות שלנו הן מלחמת מצווה. אין דבר כזה מלחמת רשות. כל המלחמות שלנו הן מלחמת מצווה. אבל הקרן אורה מביא משהו מאוד מעניין. וזה, הוא מביא איזשהו סיפור. הוא אומר, תראה, יש סיפור של מלך אסה, אוקיי? במלאכים א', פרק ט"ז, כתוב על מלך אסה שגייס גם תלמידי חכמים וגם חתנים מחופתם, ואז הוא נענש על זה. הוא לא היה צריך לעשות את זה. ואז הוא אומר, תראה, מפה אנחנו לומדים שאתה לא יכול לגייס את תלמידי החמים, הבני ישיבות. ואז הוא מסתכל יותר בזה, והוא אומר, לא, אבל אתם לא הבנתם, יש הבדל שם. בגלל שהוא היה מותקף על ידי מלך בשה. אוקיי? היה איזה מלך בשה שהוא בא ללחם נגדו, ואז הוא גייש את כולם, זה מלחמת מצווה, הוא צריך ללחם. ואז הקרן אורה אומר שהוא לא נלחם נגדם. בעצם מלך ארם בא ומתחיל ללחם נגד מלך בשה, ומלך אסה הוא הולך הביתה, אין לו מלחמה, אבל הוא עדיין מחזיק את התלמידי החמים שם לעבודות ולשטויות ולא יודע מה. ועל זה הקרן אורה אומר הוא נענש, ומזה אז הוא מדגיש פה זה בסוף, הוא משמע הכה, זאת אומרת כאן במלחמת מצווה הכל יוצאין, אפילו תלמידי החמים צריכים להיבטל מלימודן. זה מדהים, כן? הוא מדגיש שאין פטור. אין פטור, לא לאף אחד ולא לתלמידי החמים. כולם נלחמים במלחמת מצווה. ואם זו... כן. מה? הלוויים, כן, אוקיי. אוקיי. כן, לכאורה, כן. כן. אוקיי. מה שאני מביא פה בעצם עונה על השאלה שלך, שהרמב״ם אומר בהלכות שבת. בהלכות שבת הוא אומר פה משהו מעניין. דרך אגב, כן, אנחנו לא מבטרים על השבת לשום דבר, כן? שבת זה כאילו קדוש, ולא עושים, לא מפירים שבת לשום דבר. פה הוא נותן לך פתח להפר את השבת. הוא אומר, בכל מקום, איפה שזה מקווקב, בכל מקום, אם באו על עסקי נפשות, זאת אומרת, אנשים באים לאיזשהו עיר ללחם נגדו, או שערכו מלחמה, או שצרו סתם, יוצאים עליהם בכלי זין ומחללים עליהם את השבת. אם מישהו בא סתם להרוג מישהו אחד, או זה מלחמה ממש, לא משנה, כולם יוצאים עם כלי זין, שזה הפרה בוטה של השבת, כן? והוא אומר, הוא מצווה על כל ישראל שיכולים לבוא לצאת, כן? הוא אומר, כל מי שיש לו את הכוח להילחם, וזה כולל הלוויים, כאילו לפחות ללא מעט פרשנים, הוא אומר, כולם, כל מי שיכול, נלחם, כן? וזה גם במידת הצורך, זאת אומרת, אם אין צורך, אז לא צריך, אבל אם יש צורך, אז אין פטור לאף אחד, אוקיי? וגם יש עוד גמרא שלא הוספתי פה שמדבר על הכהן והיפת תואר במלחמה, ושואלים, אז מה הכהן עושה עם היפת תואר? אז איך הוא במלחמה? אז אומרים, עובדה הוא במלחמה. זאת אומרת, יכול להיות שלא מגייסים אותו, אבל הוא יכול להתנדב. אוקיי? אז יש כל מיני מצבים והגדרות איך הם יכולים להיכנס לעניין. אבל פה, לפחות אני הבאתי לא מעט... מפרשים שאומרים שלגבי תלמידי החמים, אם יש צורך להילחם ולהגן על העם, אז אין פטור, אין פטור. ואני אומר שלרוב, רק לסכם את העניין, לרוב ההנהגה החרדית ואנשים יודעים את כל מה שציטטתי פה, כן? והם יודעים שזה גם טוב לעם ישראל, גם עבורם להתגייס. אבל הבעיה היא טכנית, כן? הבעיה היא שיש עניינים של כשרות, אם זה באוכל, אם זה בנשים, אם זה בכל מיני דברים. צריך לסדר להם את זה, שזה יהיה נוח להם גם להילחם. בסופו של דבר, זה גם טוב לחברה הישראלית, זה גם טוב לחברה החרדית, וזה חבל שאני מבדיל ביניהם. כן? זה חבל לכל הדתיים שבעצם אנשים מסתכלים ואומרים, זה הדת? זה נחשב חילול השם, כאילו... איך זה יכול להיות שאחינו יושבים כשאנשים אחרים נלחמים? אז זה טוב לכל עם ישראל, ופשוט צריך למצוא איזשהו פתרון ואיזשהו פתח, וצריך לעשות זה בהגדרה שלא יהיו מאומות יותר מדי גדולות על שטות, כן? אבל הפטור, בסופו של דבר, הפטור הגדול יבוא כשאנחנו כולנו כעם אחד יהיו כמו לוויים. כן, אנחנו ממלכת כהנים וגוי קדוש. התפקיד שלנו בעולם זה להיות אור לגויים, ללמד את כל העם איך לתפקד בהרמוניה. בסופו של דבר, אנחנו נהיה הלוויים של כל העולם, ואנחנו לא נלחם על אף אחד, אבל זה יבוא בימים של ישעיהו, כשהוא אומר בסופו של דבר, ולא יסגוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כן ירצון.